שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו עוסקת במפקד בני ישראל לקראת ההתנחלות. כמובן היא עוסקת גם בנושא ההתנחלות עצמו. הפרשה שלנו, כמו פרשת מסעי, מזכירה את נושא הנחלות. אחרי המפקד מובן, מוסבר, בשביל מה פקדנו את בני ישראל? כתוב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, איש לפי פקודה ותחלק נחלתו, אך בגורל לחלק את הארץ לשמות מתות אבותם ינחלו. זאת אומרת, למה מנינו עכשיו את כל בני ישראל? בשביל מה נערך המפקד הזה? המפקד הזה נערך בשביל לחלק את הנחלות. הנושא הזה של לחלק את הנחלות עומד במקום מאוד מאוד מרכזי, במרכז פרשת השבוע. מתוך כך אנחנו ננסה היום לראות מה המסרים שעולים, לפי מה אנחנו מחלקים את הנחלה, מי נוחל, מי לא נוחל, האם רק הגורל קובע, איזה עוד דברים חשובים, האם כל המשפחות שוות בעניין הזה, או שהפרשה שלנו מנסה להראות שיש חריגים ושיש כאלה שנחלתם באה אליהם בצורה מיוחדת. כל הדברים האלה אנחנו ננסה למצוא מבין פסוקי הפרשה, איזה דברים אנחנו, איזה אוצרות, אוצרות הארץ אנחנו יכולים למצוא בפרשה. נזכיר בקיצור את מה שכבר הזכרנו כמה פעמים לפני שאנחנו מתחילים עם לבדוק, לבחון את הפרשת המשפחות השונות ואת הפרשות השונות ואת הדברים המעניינים שאנחנו מוצאים בהם על נחילת הארץ. נזכיר שיש לנו עוד פרשה אחת, וזה רעיון שכבר הזכרנו בכמה מקומות, נזכיר אותו עכשיו עוד פעם, יש לנו עוד פרשה אחת שמזכירה את שני המרכיבים האלה. את מרכיב לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, ואת המרכיב שאומר שאנחנו צריכים לחלק את הנחלה דווקא בגורל. כלומר, פרשת התנחלות מופיעה לא רק אצלנו, היא מופיעה גם בשבוע הבא, אנחנו נקרא לזה בפרשת מסעי. פרשת מסעי גם כן מקדישה הרבה מאוד לעניינים האלה, וגם היא מזכירה את שני המרכיבים. למה צריך שתי פרשות? למה לא די בפרשת פנחס, שמונה את עם ישראל ואומרת את הרעיון הזה? אז נזכיר מה שכבר הסברנו, ששני מרכיבים יש להתנחלות בארץ ישראל. מרכיב הנוכל ומרכיב הנחלה. מרכיב הנוכלים ומרכיב הנחלה. פרשת פנחס היא פרשתם של הנוכלים. הנוכלים נמנים בפרשתנו למשפחותם כדי לדעת למי אנחנו מחלקים וכדי לוודא את זה שיש עם ישראל שהוא צריך לקבל נחלה וכל אחד ואחד מעם ישראל צריך לנחול נחלה. בשביל זה אנחנו מזכירים את פרשת פנחס. פרשת מסעי מלמד אותנו שלברית הזאת בין העם לארץ יש צד שני, צד הארץ. גם הארץ היא חלק מהעניין. בפרשת מסעי לא מופיעים מניין הנוכלים, מצד שני יש שם תיאור של גבולות הארץ. פרשת מסעי מלמד אותנו שלא רק שכל נוכל צריך נחלה, גם כל נחלה צריכה נוכל. אנחנו, יש לנו מצווה לרשת את הארץ. זה לא מספיק שאתה יושב בארץ ואתה מסודר. אתה מסודר, מה עם הארץ? גם הארץ צריכה להיות מסודר. לכן בפרשתנו מוזכרות בנות צלופחד שהן דואגות למי? לצלופחד, לנוכל הפרטי. למה יגרע שהם אבינו מתוך משפחתו? באים בפרשת מסעי בני יוסף והם דואגים לנחלה. אתם יכולים אולי להיות קטנוניים ולומר שהם לא דואגים לנחלה, הם דואגים לעצמם. הם לא רוצים שחלק מנחלתם יעבור לשבטים אחרים, הם רוצים להשאיר את זה אצלם אולי. אבל השאלה ההיסטורית למה הם דאגו היא לא השאלה החשובה כאן. השאלה החשובה כאן היא מה הטענה שבפיהם שהתורה מוצאת לנכון להזכיר בפרשת מסעי. והטענה שבפיהם, שהיא הטענה הרשמית שהם טוענים, שנעשית למצווה בפרשת מסעי, זה העניין של ולא תסוב נחלה ממטה למטה, ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר. כלומר, אנחנו דואגים לנחלה, לא מספיק שלכל אדם יש נחלה, הנחלה צריכה להיות בידי בעליה. אולי צריך להרחיב בזה בשבוע הבא בפרשת מסעי, כבר הרחבנו בזה בכמה מקומות, בכל אופן אמרנו את כל זה כמאמר מוסגר. מה שחשוב לענייננו, אנחנו עדיין בפרשת פנחס. פרשת פנחס, פרשתם של הנוכלים. פרשתם של הנוכלים שנפקדים במפקד, ובואו נתחיל עם המפקד, אחר כך נראה מה עוד יש לנו פה בפרשה. מלבד המפקד לגבי מחילת הארץ. קודם כל, נקודה מאוד מאוד ברורה שצריך לשים לב אליה לב, לא צריך לשים אליה לב, התורה מושכת את תשומת ליבנו בצורה מאוד בולטת. התורה מקשרת בין המפקד של פרשת במדבר לבין המפקד של פרשת פנחס. קודם כל, בהתחלה, בפתיחה, עשו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ואמר לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל, שזה ממש מזכיר את הפסוק של פרשת במדבר, עשו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם, וגם כאן מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה השם את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים, וגם הסיכום של המפקד. אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו, ובאלה אלוהי האיש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני, כי אמר השם להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. כלומר, הסיכום של המפקד וגם הפתיחה של המפקד יוצרים קשר למפקד של פרשת במדבר. ואולי צריך לשים לב גם להבדל. ההבדל שגם הוא יוצר קישור, יוצר חיבור. במפקד של פרשת במדבר סיני, כל הזמן חוזרת שם המילה למשפחותם, למשפחותם, לבית אבותם במספר שמות. אבל לא הזכרו בו שמות המשפחות. המפקד של פרשתנו משלים את זה. הוא לא כותב את המילה למשפחותם. למה הוא לא כותב את המילה למשפחותם? כי אין צורך. כי הוא מזכיר בפירוש את שמות המשפחות. מסתבר שלבני ישראל יש גם משפחות ולא רק שבטים, והמילה משפחה היא מילה מאוד משמעותית, הן בפרשתנו והן בפרשת במדבר. ואנחנו פוקדים את כל יוצא צבא בישראל מבין 20 שנה ומעלה. לשם מה נמנו ישראל בשני המקומות? בפרשת במדבר אין הסבר, לא כתוב לשם מה נערך המפקד. אבל בפרשתנו יש לכך נימוק. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. אגב, כדאי לשים לב איפה הנימוק הזה מופיע. הנימוק הזה מופיע אחרי ספירת שבטי 12 השבטים ולפני המניין של הלוויים. אפשר להבין את זה למה, אפשר להבין למה. הנימוק של לאלה תחלק ארץ בנחלה במספר שמות הוא רלוונטי ל-12 השבטים שעומדים לרשת את הארץ. הלוויים לא עומדים לרשת את הארץ, ולכן הם נפקדים לחוד אחרי הסיכום הזה של לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. גם בפרשת במדבר הם נפקדו לחוד. בפרשת במדבר, לפני שאנחנו חוזרים לרגע לעם ישראל שיורשים את הארץ, בואו נראה מה קורה אצל הלוויים. הלוויים בפרשת במדבר יש להם שני מפקדים, מפקד אחד מבין חודש ומעלה, מפקד שני מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה. למה יש שני מפקדים? אתה קורא בפרשת במדבר ואתה אומר למה יש שני מפקדים. אני מבין למה יש שני מפקדים. מפקד אחד מבין חודש ומעלה בשביל לפדות את הבכורות שמופיע שם בספר במדבר, שנפקדו כל הבכורות מפרשת במדבר, שנפקדו כל הבכורות מבין חודש ומעלה, ונפקדו כל הלוויים מבין חודש ומעלה, ואת ההפרש היה צריך לפדות בחסד. למה הם נפקדו שם מבין 50 עד מבין 30 עד בין 50? מפני שהם האנשים שעומדים לעבוד את עבודת המשכן, ועבודת המשכן היא חלק מרכזי בפרשת במדבר, אז ברור למה הם נספרו. אצלנו יש רק מפקד מבין חודש ומעלה. אז למה רק מפקד מבין חודש ומעלה? תשובה, בפרשת במדבר, הלוויים נקראים שם יוצאי הצבא. המילה צבא חוזרת לא רק אצל בני ישראל, אלא גם אצל הלוויים. מה הצבא שלהם? צבא העבודה. הם באים לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. כן, אם אנחנו פוקדים את כל השבטים מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא בישראל, הרי שהלוויים מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה באים לצוות צבא, והם גם נפקדים לפי חלוקת המשימות הצבאיות שלהם. כלומר, התפקיד של נשיאת המשכן, של גרשון, של קהת, של מררי, כל אחד מהם לחוד. אבל לגבי העניין הזה שהשם הוא נחלתו, השם הוא נחלתו של כל לוי בר קיימא. בשביל זה תפקדו אותם מבין חודש ומעלה. ואצלנו, ולכן נבין מה קורה אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה לא מעניין אותנו יציאתם לצבא, יציאתם לצבא נושא בפני עצמו, זה לא קשור לנחלה. אבל כל לוי מבין חודש ומעלה, השם הוא נחלתו. ישראל נוחלים את הארץ למשפחותם. לכן הם נפקדים למשפחותם, משפחותם לבית אבותם. כבר במדבר סיני, לא רק פה בערבות מואב. אבל הלוויים נפקדים מבין חודש ומעלה. הלוויים נפקדים מבין חודש ומעלה, וכלומר מבין חודש ומעלה השם הוא נחלתם. עכשיו, מפה אנחנו יכולים להבין גם למה פקדו את ישראל במדבר סיני. למה פקדו את ישראל בפרשת במדבר? פרשת במדבר, גם כן, הרי התוכנית הייתה שישראל ייכנסו לארץ. אותו דור היה אמור להיכנס לארץ, הוא הפסיד את זה אחר כך בגלל חטא המרגלים. אבל המפקד בערבות מואב היה עוד לפני חטא המרגלים, המפקד במדבר סיני היה עוד לפני חטא המרגלים, כאשר האנשים האלה אמורים להיכנס ולמחול את הארץ. יתר על כן, ופה אני רוצה להגיע לענייננו, לא רק זה שהם נפקדו כדי לנחול את הארץ, הם גם יוצאי צבא. ומכאן אנחנו מגיעים לנושא שמופיע פה מדי פעם בפרשתנו, אבל להבדיל ממה שאמרנו עד עכשיו, שזה בולט לעין ורק אמרנו את זה כהקדמה, עכשיו אני רוצה לעורר איזשהו נושא שצריך מאוד מאוד להתבונן בפרשה בשביל לראות אותו. ברור שכל אחד מהאנשים כאן הוא נוחל, נוחל נחלה. אבל יש כאלה שהם גם לוחמים, וזה החלק החשוב כאן. אנחנו לא סתם פוקדים כל יוצא צבא. המפקד נועד לקראת המלחמה, כולל כמובן המפקד של פרשת במדבר. המפקד של פרשת במדבר פקד את אותם אנשים שאמורים היו אלבלי חטאו, לצאת למלחמה על הארץ ולרשת אותה. אחרי שהם חטאו, באמת אומר משה, במדבר הזה יפלו פגריכם לכל פקודיכם, לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה. כלומר, כל אלה שפקדנו וספרנו בשביל לכבוש את הארץ, הם יפלו במדבר הזה מפני שהם לא רצו לכבוש את הארץ. את אותו חטא מתקנת במידה מסוימת הפרשה שלנו. אני למדתי מסבא שלי, פרופסור יהודה אליצור, זכר צדיק לברכה, הוא חזר כמה פעמים על הרעיון הזה, שבני ישראל ידעו עוד ממצרים לאן מועדות פניו של כל שבט ושבט. ראיה לכך הוא הביא מפרשת פנחס. בפרשת פנחס אנחנו מוצאים לגלעד משפחת הגלעדי, לחפר משפחת החפרי, לשכם משפחת השכמי. גם צלופחד קרא לאחת מבנותיו תרצה. כלומר, כל האנשים האלה נקראו מראש על שם המקומות שהם עתידים לרשת. עכשיו, מה תגידו? אולי המקומות נקראים על שם האנשים? אז אי אפשר להגיד את זה. שכם נזכרת בשמה כבר בספר בראשית. ואגב, בפשטות על שכם הכי קל להגיד, שלא סתם קרא מנשה לבנו שכם, או לנכדו, לנינו, אנחנו צריכים לדון לכאורה מהפרשה נראה שנינו, אבל הם ידעו ששכם אמורה לפעול בנחלתם. ובעניין הזה ברור לחלוטין שבני יוסף ידעו ששכם תפעול בנחלתם. גלעד גם כן נזכרה כבר בספר בראשית, וגם תרצה. מלך תרצה נזכר, הוא אחד מ-31 המלכים שהכה יהושע, למעשה הוא המלך ה-31. אז כלומר, גם היא נקראה ככה עוד לפני שישראל כבשו אותה. כלומר, יש לנו פה מבחר שמות של מקומות בארץ ישראל שנפלו בסופו של דבר בחלקם של אותם אנשים שהיו אמורים לרשת אותם. אבל, אם נעיין נראה שאי אפשר להביא מהשמות האלה ראיה לכך שבני ישראל ידעו לאיזו נחלה מועדות פניהם. אפשר ללמוד מכאן רק דבר אחד, שבני מנשה ידעו לאן מועדות פניהם. כל השמות האלה שהזכרנו כולם בשבט מנשה. וזה לא הדבר היחיד שאפשר ללמוד מהפרשה שלנו על שבט מנשה. בפרשה הבאה אנחנו רואים שכשחילק משה את עבר הירדן המזרחי, הלכו בני מנשה וכבשו להם נחלה. יאיר בן מנשה לקח, וכן, הם לקחו את חבל ארגוב. כן, יש לנו בפרשת דברים, אם נדלג עוד שבועיים, יש לנו שם את יאיר בן מנשה ומחיר בן מנשה. מחיר בן מנשה, משפחת מחיר, אנחנו מכירים אותה מפרשתנו. יש לנו בפרשתנו מחיר משפחת המחירי. משפחת יאיר לא קיימת, אין משפחת היאירי, הם פתאום נולדו, וכשהיה צריך לרשת את חבל ארגוב, את חוות יאיר, את למעשה את כל רמת הגולן של היום. ואם כבר הזכרנו את בני מנשה, כמובן אנחנו לא יכולים לשכוח דבר מאוד מאוד מרכזי בפרשתנו, עוד כמה מבני מנשה, ליתר דיוק מבנות מנשה, שדורשות נחלה. חמש מבנות מנשה, הפרשה כבר זה מופיע אחרי סיום המפקד, באות בנות צלפחד ומבקשות את הנחלה, אבל הן כבר מוזכרות מראש כרמז מטרים כבר בתוך המפקד עצמו. בתוך המפקד עצמו מוזכר שלבנות, שמוזכרות בנות צלפחד. ואם נסתכל בספר יהושע, בספר יהושע בנות צלפחד פתאום מקבלות מקום מאוד מרכזי. לכאורה בנות צלפחד, בנות שחיות בזמן משה ואלעזר הכהן, נכנסות לארץ ישראל בגופן, והן לא עומדות בפני עצמן, הן לא כן, את מי אנחנו מזכירים במפקד? את המשפחות הגדולות של שכל אחת נקראת על שם אדם שחי בזמן שירדו ישראל למצרים, באותם 70 נפש שירדו עם יעקב למצרים. והנה פתאום בנות צלפחד נזכרות ביחד עם המשפחות, כתוב שם ויפלו חבלי מנשה 10, כן, ואז מוזכרות איזה חבלי מנשה 10, אותם לשכם, לשמידה, לאביעזר, לישראל, ולבנות צלפחד, כי בנות מנשה נטלו בתוך בניו. כלומר, בשבט מנשה, מי מקבל את הנחלה? מי שהולך ויוזם ולוקח אותה. מי שהולך ויוזם ופועל בשביל לקבל את נחלתו, הוא זה שמקבל. זה בולט לגבי שבט מנשה במיוחד, אבל זה מה שרוצה פרשתנו לומר. לא די בכך שכפי שאמרנו, מחלקים נחלה בגורל לבני ישראל, זה לא רק הגורל. בשביל לקבל את הנחלה אתה צריך לפעול, אתה צריך לכבוש, אתה צריך ללחום. ושבט הלוחמים הגדול שפועל כדי לקבל את נחלתו, הוא שבט מנשה. אגב, הפרשה שלנו גם רומזת שלא כל השבטים הם כמו שבט מנשה. יש שבטים יותר תבוסתניים, כן? ואפשר להזכיר את דן. גם העיר דן נזכרת כבר בספר בראשית, אבל בני דן לא יזדרזו לרשת אותה, כפי שאנחנו יודעים, הם ירשו את דן רק כאשר היה צר להם החלק שהם קיבלו במרכז הארץ. שבט דן בספר יהושע קיבל את הגורל האחרון, וגם את זה הם לא מיובו לרשת. הם לא הצליחו לרשת את נחלתם, רוב נחלתם נשארה בידי הפלישתים. שבט דן לא ירש את נחלתו, כן? מי שמתחפר באזור גוש דן לא יילחם כארי, עד שלא תהיה לו ברירה. אנחנו גם שימו לב איך הפרשה קצת לועגת להם. שבט דן הוא רק משפחה אחת. כל כולו משפחת השוחמי, כפי שזה נזכר בפרשה שלנו. זה שבט שלוקה בערבול חושים. הוא נהיה שוחמי, אבל למרות שיש לו רק משפחה אחת, הפרשה קצת אומרת, אלה בני דן למשפחותם, לשוחם משפחת השוחמי, אלה משפחות דן למשפחותם, כל משפחות השוחמי לפקודיהם. שימו לב כמה פעמים התורה חוזרת כאן על המילה משפחות, הרבה יותר מאשר אצל כל השבטים האחרים. למרות שהם רק משפחה אחת, אז למה אתה אומר כל הזמן משפחות, 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 משפחות? יש לתורה כנראה איזושהי ביקורת מסוימת על שבט דן, שחיכו, כפי שאנחנו יודעים, אחר כך עד הגורל האחרון, והם לא אתם השבט השני בגודלו בפרשה, אז תצאו למלחמה. אבל כנראה שכפי שאנחנו רואים בספר יהושע, הם לא יצאו למלחמה. אם נסכם את מה שאמרנו עד כה, מה שאמרנו עד כה זה הפרשה באה לפקוד את בני ישראל למשפחותם, ומדגישה את המילה משפחותם, כי המשפחות האלה בסופו של דבר אמורות לרשת את הארץ. אבל בתוך כל זה עדיין התורה מוצאת לנכון להזכיר את מי שעושה מאמץ כדי לרשת את הארץ, לבין מי שמחכה לגורלו, וכשאתה יושב ומחכה לגורלך, גורלך לא ישפר עליך. עוד נקודה שנזכיר כבר עכשיו בהקשר של מה שאמרנו בשם סבא שלי, זכר צדיק לברכה, שישראל כבר חילקו ביניהם את הנחלות כבר כשהם היו במצרים, אפשר למצוא לזה רמז בפרשתנו, שהפרשה שלנו מחלקת את ארץ ישראל למשפחות. המשפחות האלה הם, בהבדלים קלים, אותם 70 יורדי מצרים. אותם 70 אנשים שירדו למצרים, הם 70 המשפחות שאמורות לנחול את הארץ, לא בדיוק 70, אבל אותם יורשי הארץ. כלומר, כשעזב יעקב את הארץ, אז הוא חילק אותה. הוא בא ואמר, אנחנו אמנם יורדים, אבל כדי שלא יהיו בעיות, נבהיר כבר עכשיו, כל מי שפה עומד לרשת חלק בארץ. כמובן שהמשפחות של בני יוסף לא הוזכרו שם בעירים, כי אפרים ומנשה רק נולדו באותו זמן, הם גם לא ירדו עם יעקב למצרים. אבל לא בכדי אומר אחר כך יעקב ליוסף, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרים מליהם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יולי. כל מי שאתה הולדת עד שירדנו למצרים, עומד לקבל נחלה. הנחלות יינתנו לפי מה שירדנו למצרים. אלה המשפחות. אלה המשפחות, ולכן אלה יורשים. אבל אם נסתכל בפרשתנו, נראה שיש, תוך כדי הזכרת המשפחות, כמה חריגות. כולם קשורות לנושא של הירושה. הנושא של הירושה, הנושא של הנחלה. אגב, זה מזכיר גם למה אנחנו מוצאים באמצע המפקד בפרשתנו את הפסוק וימות ערב ורונן בארץ כנען. למה הוא מופיע פה? למה הוא מופיע ב-70 יורדי מצרים? פשוט וברור. וצריכים להסביר שהם מתו בארץ כנען, ולכן הם לא נכנסו לארץ. למה הם נזכרו אצלנו בפרשה? מה הם שייכים אלינו? הם שייכים. כי מי שירד ממצרים למצרים עם יעקב, הוא רלוונטי. וכיוון שפה יעקב העמיד במקום ער ועונן את חצרון וחמול, שהם הדור הבא, אז זה שיש לחצרון משפחת החצרונים ולחמול משפחת החמולי, זה בגלל אותם ער ועונן שיעקב זכר אותם ונתן להם חלק בארץ. כלומר, מה שאנחנו רוצים להראות בכל הדברים האלה, זה שכשאנחנו מוצאים חריגה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה. למה יש פה חריגה? למה באמצע המפקד תורכים להזכיר לנו כל מיני דברים שלא זכרנו? אז באמצע המפקד יש לנו כמה הזכרות שצריכות להזכיר לנו וללמד אותנו שיש אנשים שאומנם נפקדו בשביל לרשת את הארץ. אבל בתוך אלה שנפקדו לרשת את הארץ, יש כאלה שהוזכרו לשבח ויש כאלה שהוזכרו לגנאי. בנות צלופחד הוזכרו באמצע המפקד לשבח, כי בסופו של דבר הן יורשות את הארץ. אז הם הוזכרו לשבח. ער ועונן הוזכרו, לא יודע אם לשבח או לגנאי, הוזכרו, כי בסופו של דבר יש שתי משפחות שעומדו במקומם. מי עוד הוזכר תוך כדי המפקד? הוזכרו גם דתן ואבירם. בכלל, הנושא של פרשת קורח נוכחת מאוד מאוד בפרשתנו. כשאנחנו פוקדים את בני ראובן, אז אנחנו מזכירים, הוא דתן ואבירם קריאה עדה שחיצו על משה ועל אהרון בעדת קורח ועשותם על השם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח ומות העדה באכול האש את 50 ו-200 איש והיו לנס. ובני קורח לא מתו. למה הוא הוזכר כאן קורח? אנחנו יכולים ללמוד ממקום נוסף שהוזכר בו קורח בפרשתנו. כאשר באות בנות צלופחד ומבקשות ירושה ממשה, הן תורכות להדגיש, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת כוח כי בחטאו מת. למה הן צריכות להגיד את זה? כנראה כי הן מבינות שאם אתה מעדת כוח אז אין לך נחלה. אם אתה, כן, אותם דתן ואבירם שרצו אדמה ונבלעו באדמה, הם איבדו את האדמה. אבל המקום, ועכשיו אנחנו מגיעים למקום השלישי שמוזכר כוח. איפה הוזכר כוח לגנאי? דווקא במניין בני ראובן. בני ראובן ואותם בני ראובן שמאסו במשה בדרך, הם איבדו את נחלתם. אבל שם נאמר ובני קורח לא מתו. לא רק זה שהם לא מתו, אלא שאם נדלג רגע למפקד הלוויים, שם פתאום צצה לנו משפחה חדשה, שלא הייתה במפקד בני לוי בפרשת במדבר, משפחת הכרוכי. כלומר, דתן ואבירם הוזכרו לשלילה, ולכן הם איבדו את חלקם בארץ. לעומתם קורח דווקא זכה שבניו הפכו למשפחת הכרוכי, ממשפחות לוי שהשם הוא נחלתם, ובספר תהילים בני קורח מתהדרים מאוד בייחוס אליהם. כלומר, עדת קורח מוזכרת לשלילה, אבל בסופו של דבר, דווקא דתן ואבירם שרצו אדמה ונבלעו באדמה, הם איבדו את החלק שלהם באדמה. קורח רצה נחלה בהשם וקיבל אותה. מכל המקומות האלה, ואפשר עוד להתעכב על עוד כל מיני דברים בעניין, אנחנו רואים שפרשה שלנו, למראית עין, אומרת, כולם שווים. לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמיט את נחלתו, אנחנו פוקדים את בני ישראל לדעת כמה פקודים יש בכל הקהל, וכל פקוד ייפול בצורה שווה, בגורל, בני שבט רב יקבלו נחלה רבה כדי שכל אחד ואחד יקבל את אותה נחלה, בני שבט מועט יקבלו נחלה מועטת, בגדול זה מה שאומרת התורה. מתחת לפני השטח, התורה באה ואומרת, הנחלה שלך תלויה בך. נכון שרשמית הכל פועל בגורל, אבל אל תחכה לגורל שלך. אתה לא צריך לחכות לזה שיבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד אתה פה ואתה שם ובינתיים אני יושב בשקט ולא צריך לעשות כלום. אתה צריך לפעול, לנחול, לבקש את נחלתך, לבקש את נחלתך בארץ, לבקש את נחלתך בהשם, לדעת לאן אתה מיועד, לדעת מה אתה רוצה. זה חזון דורות, זה מתחיל מיעקב אבינו וזה לא נגמר. ומי שפועל כדי לקבל נחלה, מי שפועל כדי לרשת את הארץ, יש לו שם בארץ ושמו ייזכר על הארץ. ומי שלא פועל כדי לנחול את הארץ, לא יקבל נחלה בארץ, או יקבל, אבל ודאי שהוא יקבל, כולם יקבלו, איש לא יגרע, ודאי שכולם יקבלו, אבל נחלתו תהיה נחלה הרבה יותר מצומצמת והרבה פחות מרכזית, ועדיין יש מקום, אל תחכו לגורל. לפני שנסיים, נזכיר עוד נקודה מסוימת, והיא, טוב, קודם כל כמובן צריך להזכיר יחד עם הנוחלים, אנחנו כמובן ממנים את יהושע בן נון כדי להנחיל את הנוחלים, אבל למעשה סיימנו את הנושא של השיעור, אבל כיוון שהזכרנו את בנות צפחד, מן הראוי להעיר עוד הערה קטנה על בנות צפחד. לכאורה על פניו נראה שבנות צפחד מצטרפות לרשימה ארוכה של נשים שדבקו בבעליהם כדי לזכות בנחלה. כן, כמובן תמר שדבקה ביהודה והולידה את המלכות בעקבותי הרות, ועוד נשים רבות. וגם הביטויים שבנות צפחד משתמשות בהם דומים מאוד לביטויים שאנחנו מכירים, כן? למה היא גרה שהם הבינו מתוך משפחתו אומרות בנות צלפחד. ממש מזכיר את קריאת שם על נחלה, על הנחלה שאנחנו מכירים מגילת רות, הם רוצים להקים את שם המת על נחלתו. אבל שימו לב להבדל גדול ובולט לעין. בנות צלפחד לא רוצות לדבוק באיש כנשים אלא כבנות. הן לא הולכות לדבוק באיש, להתנסה לו, לדבוק בבעל שלהן כדי להיות חלק ממנו. להפך, הן לא רוצות להידבק בבעל, הן דבקות באביהן, את שמו הן רוצות להקים על נחלתו. הן רוצות אחוזה בתוך אחי אביהן. השם שומע לבקשתן, ונקבעת כאן חוקת משפט לדורות, שכאשר אדם מת בלי יורש, בלי יורש שממשיך את המשפחה, אם יורשת, אז אנחנו לא מחזירים את המשפחה חזרה למשפחה, את הנחלה חזרה למשפחה כאילו הוא היה נולד מת בלי יורש בכלל, אלא עדיף להעביר את הנחלה לצאצאי אותו אדם, לבת, אפילו שלא תשמר בתוך המשפחה. אבל למשפחה יש דרישות, ועליהם אנחנו נקרא בשבוע הבא. וראשי אבות המשפחות רוצות את הנחלה. מה התוצאה? התוצאה היא, ותהי נחלתנו למטה משפחת אביה. הנחלה לא זזה ממקומה, היא נשארת במשפחה, אבל היא נקראה על שמו של צלופחד, ולא על שם הבעלים של בנות צלופחד. בנות צלופחד לא הצטרפו לשבט המלוכה בישראל, כמו רות ותמר. אז באמת הם הקימו נחלות גדולות בהרי מנשה המערבי, אבל הם לא בנו את ישראל, הם בנו את עצמן. הם בנו אולי את שם אביהן, אבל אפילו את שמו הם לא ממש הקימו. כן, בתוך 10 חבלי מנשה המנויים בספר יהושע, נזכרות 5 בנות צלופחד, אבל צלופחד עצמו לא נזכר. כשאתה דואג לנוכל, כפי שאמרנו, פרשת פנחס עוסקת בנוכל, לא בנחלה, אז אתה תקבל נחלות גדולות, וזה חשוב מאוד, אבל את ההיסטוריה הישראלית הן לא בנו. הם זכו לדבוק בקדושת הארץ. אבל כדי שאישה תהיה חלק מהמלוכה הישראלית, צריכה לדבוק בבעלה ולהקים את שמו, לא באביה. אם היא נשארת חלק מאביה, היא תממש את עצמה ותקדש את עצמה, אבל זה לא התפקיד שלה בעולם. זאת הערה שקטנה, הערתי אותה עכשיו בשתי דקות, כי כיוון שהזכרנו את בנות צלופחד, אבל אולי שווה שיעור בפני עצמו, נראה אולי בשנה הבאה. שבת שלום.